איש, מי שלומי לחן, היועץ אסטרטגי, מרצה, ואתם כאן איתנו בפרלמנט השיווק, בו נערך אנשים בכירים בתעשייה על מאחורי הקלעים של עולם השיווק, על יזמות, חדשנות, מחירות, פרסום, שירות, שימור. אז יאללה, מתחילים. ואני שמח לארח בפרק היום את אלון כהן, ראש קבוצת פיתוח אלגוריתמים במובילאי. והאמת היא שהגדרת התפקיד הנכונה היא כל כך מורכבת שחששתי שלא יישארו לנו מאזינים, אז נשאיר אותה לסוף. אלון בוגר 8200, שם עסק 10 שנים בפיתוח מספר מערכות מודיעיניות, היה שותף להקמת חברת סטארט-אפ בתחום הסייבר שנסחרת היום בנסדק, וגולת הכותרת שלשמה התכנסנו כאן הוא המצאה שלך, שלו, של טכנולוגיה חדשנית, לרדאר ארבע-ממדי שעל בסיסה הוקם ארגון חדש באינטל שפיתח רדאר למערכות האוטונומיות של מובילאי. אני מזכיר שמובילאי נרכשה על ידי אינטל ב-2017, ועל היוזמה הזאת אפילו אלון זכה לקבל את פרס האוסקר ממנכ״ל אינטל העולמי. ושם בערבות לפלנד הכרנו בטיול משותף, והבנתי כמה ערך מוסף יכול להיות לך למאזינים, כמי שמכיר היטב את עולם הרכב האוטונומי, כי ראיתי בשיחות איתך את היכולת הגבוהה שלך לפשט דברים, שגם לאוזניים פחות מקצועיות יוכלו להבין בנקודת הזמן הזאת סטטוס התקדמות של הרכב האוטונומי, איפה אנחנו הולכים, מי המתחרים, מה ההבדלים ביניהם, איזה ענפים במשק עשויים להיפגע, וכמובן לא נוותר לך קצת יותר להבין על מהות ההמצאה שלך והשפעתה על ההתפתחות העסקית של החברה. אז שלום אלון, וכיף לראות אותך שוב.
אלן שלומי, כיף לראות גם אותך.
אז אלון, בהתפתחות האנושית, מעט מאוד מוצרים יכולים להיכנס תחת הכותרת של חדשנות יסודית, או בשמה היום חדשנות משבשת, כזאת שמייצרת שינוי מהותי ברגלי הקנייה והצריכה, מייצרת שווקים חדשים ומעלימה קטגוריות מסורתיות, ובשורה התחתונה מצעידה את האנושות צעד אחד קדימה. אם ניקח את המאה ה-20, המאה ה-21, נשים שם את הטלפון, רדיו, טלוויזיה, מחשב, טלפון סולרי, אינטרנט. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, בהמשך לשיחה המקדימה שלנו, מה גורם לך לחשוב שהדבר הזה, שנקרא רכב אוטונומי, הוא בבחינת חדשנות יסודית, מהפכה, שמה שהיה הוא לא מה שיהיה?
אוקיי, אז בוא נוריד את הדבר הזה קודם כל יותר לקרקע. אני חושב, זו שאלה שכאילו, כיוון שהיום מסתכלים עליו יותר, עד לפני שנתיים, מה שקרה בשנתיים האחרונות, אני חושב, בצורה מאוד מאוד חזקה, זה הטכנולוגיה הזאת מצד אחד מאוד התפתחה, וכל הזמן חשבנו שאנחנו נלך לכיוון של קודם כל רכב אוטונומי, וזה יוריד את הנהגים מהכביש ואת הרכבים הפרטיים. ומה שקרה בעצם בתקופה האחרונה מכמה סיבות, שאולי נדבר עליהם בהמשך, זה שדווקא נוצר צורך מאוד אז מהחברות של הרכב, לקחת את הטכנולוגיה הזו שפותחה לרכב אוטונומי, ולהכניס אותה כבר, אפילו שזה לא אוטונומי לגמרי, אלא לתוך הרכבים הרגילים שלנו, ופשוט להמשיך אבולוציונית את ההתפתחות של מה שהרכב נותן לנו. וכל אחד מאיתנו מכיר את זה כבר, כן? אנחנו רואים את זה קצת באיחור ממתי שהטכנולוגיה מתפתחת בגלל האיטיות של תעשיית הרכב לאמץ טכנולוגיות, אבל אנחנו כבר רואים, כן, כל רכב שמגיע, אם זה בהתחלה טכנולוגיות שמגיעות בכל האדפטיב קרוס קונטרול, למשל, היכולת שהרכב נוגע בהתחלה רק בגז, ופתאום הוא מתחיל לגעת גם בהגה, ובהתחלה זה עובד לא כל כך טוב, ואחר כך פתאום ממודל למודל אנחנו רואים את זה יותר ויותר טוב. אז הדבר הזה נותן עוד ועוד תיאבון, וחברות הרכב מתחילות לדרוש יותר ויותר את הטכנולוגיה הזאת, ואנחנו במקביל להתפתחות הזאת של הרכב אוטונומי, אנחנו רואים את הדרישה הזאת לתוך הרכבים שלנו, וזה מה שאנחנו רואים בעצם ונמשיך לראות בהמשך, עד לנקודת הצטלבות הזאת שהרכב שלנו כבר נוסע לבד. אנחנו מבינים, יודעים שכבר רכבים כאלה והטכנולוגיה הזאת כבר קיימת ואנחנו כבר רואים אותה, רק שהיא תהפוך להיות יותר ויותר קומונלית בתוך כל חברות הרכב.
נתחיל באיזשהו הסבר קצר שלך לגבי חמשת השלבים של רכב אוטונומי. איפה בעצם אנחנו נמצאים היום? תוך כמה שנים בעצם אנחנו מגיעים לחלום של כולנו להיכנס לרכב מאחורה, לשחק בקונסולת משחקים, להירדם, לעבוד ולדעת שאפשר לסמוך על המכונה? מתי בעצם נתחיל לראות רכבים פרטיים שמסתובבים לבד ויסיעו אנשים ממקום למקום?
יפה, אז זה עוד דבר שקרה מעניין בתקופה האחרונה גם כן, שאם דיברנו על חמש שלבים עד עכשיו, מתחיל להיכנס יותר שיח, שנראה הרבה יותר פשוט ונראה בשטח, אנחנו מדברים על, במקום לדבר על level, מדברים על eyes on, eyes off, hands on, hands off.
מה הכוונה?
אוקיי, אז תחשוב, וזה כבר, תכף נבין איפה זה עומד היום. אני היום נוהג ברכב, הטכנולוגיה מאפשרת לרכב לתת גז לבד, לסובב את ההגה, אבל מבחינת רגולציה ומבחינת טכנולוגיה, לא מרשים לך להוריד את הידיים מההגה.
נכון.
ברגע שאתה מוריד את הידיים מההגה, האוטו מתחיל לצפצף ומבטל לך את הנהיגה האוטומטית ומבקש ממך להחזיר את הידיים להגה. אז השלב הראשון זה בעצם, אוקיי, hands off. זאת אומרת, אני יכול לעזוב את ההגה ומבחינה חוקית, והרכב ימשיך לנסוע ולתת לי...
אני יכול לעזוב את ההגה, אבל עדיין כנהג אני צריך להיות ליד ההגה, או שאני יכול להיות
לא
לצידו?
לא רק שאני צריך להיות ליד ההגה, ה-eyes on. זאת אומרת, אני חייב לשים את העיניים שלי על הכביש.
זאת אומרת, אני חייב עדיין לשבת במושב הנהג, אני יכול להוריד ידיים ולהסתכל על הכביש.
להסתכל על הכביש.
אז זה השלב בעצם הראשון, כאילו.
בדיוק. השלב הבא זה eyes off. זאת אומרת, עכשיו מותר לי גם להוריד ידיים וגם להוריד את העיניים. עכשיו, גם בתוך הדבר הזה, אגב, לא מזמן מרצדס, הראשונה שהוציאה, שוב, אם אני לא טועה, זה מה שאני הבנתי, שהראשונה שהוציאה את הטכנולוגיה הזאת לממש קונסיומר, זאת אומרת, יש היום רכבים על הכביש של מרצדס, עם hands off, eyes off. זאת אומרת שהם נוהגים לבד, ומותר לך לשבת ולקרוא ספר. עכשיו, הדבר הזה בעצם קיים, לא בכל מוד של נסיעה, נגיד שבהייווי, במהירות של ככה וככה, מותר לך לעזוב עיניים ולעזוב ידיים ולהוריד את העיניים מהכביש.
טסלה לא נמצאת שם ב-eyes off וב...
אני לא מכיר שלטסלה יש אישור כזה, רגולטורי, להוריד את הטכנולוגיה, יש לה בהחלט, הטכנולוגיה של טסלה, של נהיגה אוטונומית מאוד מתקדמת, אני לא מכיר, יכול להיות שכן, אני לא מכיר שיש כזה. אני, מה שאני הבנתי, מרצדס היא הראשונה שקיבלה אישור כזה, ובעצם, גם לא בכל מתאר, זאת אומרת, לא בכל מצב, אפילו שהרכב יודע לעשות את זה.
רק בתנאים מסוימים.
בתנאים מסוימים נותנים לך. בעצם, תחשוב שיש לי איזשהו הייווי מאוד ארוך, עם פקק תנועה, בעצם אני מרוויח את הזמן שלי בחזרה. אני כאילו יכול לשבת ולקרוא ספר בזמן שאני בפקק, או לשחק בטלפון, או לעשות כל דבר, ואני לא אקבל דוח מהשוטר.
בשביל לסגור את התמונה בעבור המאזינים, רכבים אוטונומיים בתחבורה ציבורית, מסעיות מסע למרחקים ארוכים, טרקטורים לחרישה במסלול קבוע, כל אלה כבר קיימים. כלומר, רכב אוטונומי כבר בעצם קיים, נכון?
אני יודע על כן, חברות למשל, חברת BWR, סטארט-אפ ישראלי, יש כן טרקטורים שנוסעים בשדות וחורשים את השדה, וכבר...
באוטובוסים, במוניות, במסלולים קבועים שעובדים.
אני לא מכיר, לא מכיר הכל, אבל כן, הדברים האלה כבר קיימים במקומות שיש לך בדרך כלל שדות או דברים שהם מוגדרים מראש, אתה יודע בדיוק את המתאר ואתה צריך לחזור על...
שם זה כבר קיים.
זה הרבה יותר קל גם מבחינה טכנולוגית. הקושי האמיתי זה איך אתה עושה סקיילינג, איך אני עכשיו מפתח את הטכנולוגיה הזאת
בעולם
במקום
הפתוח
אחד,
לחלוטין.
זורק את הרכבים אחר כך לעולם שהם לא ראו לפני כן, והם יודעים לעשות את העבודה לבד, זה האתגר הרבה יותר גדול.
אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה, כי באמת מדברים על יכולות של הרכבים האוטונומיים של בינה מלאכותית, כלומר זה לא רק לתרגם סיטואציות, אלא ממש לעשות פרדיקציה, ממש לעשות חיזוי, של ההתנהגות האנושית של הסביבה ברכבים האוטונומיים.
בהחלט. העניין הזה של פרדיקציה הוא עניין מעולם האלגוריתמי, לא רק מבינה מלאכותית. כן, גם שאנחנו מפתחים אלגוריתמים שמבוססי מודל, חלק מהמנגנון שלהם זה לחזות קדימה. זאת אומרת, הם מתבססים על דאטה מסוים ומסמלצים קדימה מה אמור להיות, ולפי זה מקבלים החלטות.
בוא נעשה ממש לפשט, כשאנחנו מדברים על לחזות קדימה, זה מה אומר? זה אומר שאם הרכב מזהה, הולך רגל שהוא במעבר, לפני המעבר חצייה, הרכב האוטונומי אמור לזהות האם יש לו כוונה או לא כוונה לחצות את מעבר החצייה? זה בשפה שלנו נקרא פרדיקציה?
בהחלט, אפילו אני אלך איתך ליותר מוחשי, שמאזינים אפילו יכולים ללכת ולראות את זה, אפשר לראות סרטונים של מובילאי, איך שהרכב רואה את הכביש. יש ביוטיוב מלא סרטים שרואים את הרכב נוהג לבד, ואתה יכול לראות, הרכב רואה את העולם בצורה תלת-ממדית, רואים כמו סרט מצויר כזה שבו רואים אנשים הולכים ומכוניות נוסעות, בעצם בצורה, בסרט מצויר כאילו מסביב לרכב. לגבי השאלה שאלת, אתה תראה שנגיד אם הולך בן אדם מסוים על המדרכה, אז הוא מסומן או בירוק או באדום. מה זה אומר? נגיד, אם הוא ירוק, זה אומר שהוא לא הולך לכיוון שהוא הולך להיכנס לי לתוך נתיב התנועה.
אוקיי.
וברגע שאתה תראה ממש איך הוא פתאום מתחלף לאדום, זה אומר שהרכב, הבינה, המחשב של מובילאיי בתוך הרכב, מזהה שאותו בן אדם, בגלל שהוא מסתכל לכיוון שלי והולך לכיוון שלי, יש הסתברות מסוימת שהוא יגיע למעבר חצייה ולכן הוא אדום. מה זה אומר אדום? אדום זה אומר שאני צריך להעד ולתת לו זכות קדימה. אוקיי, ירוק זה אומר שהוא לא נמצא בנתיב שלי, אני לא צריך לתת לו זכות קדימה, ואני בעצם לא מתייחס אליו.
לא, מטורף.
אז זה ממש קורה, ואפשר לראות את זה.
מן הסתם, הנתונים האלה שנאספים על ההתנהגות של הנהג, על מצב הכביש, על בורות, תשתיות מספקות יופי של דאטה שיכולות גם להוות מקור הכנסה מצוין לכל החברות. כלומר, האם זה גם אישו של פוטנציאל עתידי בהיבט של למכור את הדאטה לכל מיני גופים שמתעניינים בדאטה הזאת?
בהחלט פוטנציאל הדאטה פה הוא עצום, כמו בהמון מקומות שאנחנו מכירים של איסוף דאטה, גם כאן רכבים, מרגע שאנחנו מדברים על רכב אוטונומי, הבסיס שלו הוא מחשב.
נכון.
המחשב הזה מחובר להמון סנסורים, זה סנסורים של מצלמות, של ליידרים, של רדארים, של GPS, מערכות אינרציאליות. כל הדאטה הזה מגיע למחשב של הרכב, ואם אני עם סקייל של רכבים מסתובב בכל העולם, מן הסתם אני יכול לאגור את הדאטה הזה, לדחוס אותו.
ובטוח יהיו לקוחות שיהיו
לרכוש אותו. כן, אפשר פה לדמיין כבר מה אפשר לעשות עם הדאטה הזה, אבל בהחלט הוא בעל ערך, והרכבים כבר אוספים היום מידע בצורה מאוד אינטנסיבית.
בוא נדבר קצת על הסביבה התחרותית של מובילאיי, ודרך זה ננסה להבין את ההבדלים באסטרטגיה העסקית של כל אחד מהשחקנים. אז נתחיל דווקא עם מובילאיי, שבעצם אומרת ליצרני הרכב, אנחנו מובילאיי מלבישים סט של מערכות סיוע מתקדמות שיהפכו את הרכב שלכם לרכב אוטונומי. הגדרתי נכון?
כן, אפשר להסתכל על זה בפרספקטיבה אחורה, אולי ומתוך זה לחבר מה ההבדל בין החברות, איך שאני רואה אותם, ושוב, בואו נגדיר שאני לא מומחה לרכב אוטונומי, אני מפתח סנסור מאוד מסוים בתוך הרכב, ומתוך החיים שאני חי תוך העולם הזה, זה מה שאני רואה. מובילה התחילה במקום של, בטח כולם זוכרים את הכפתור הקטן הזה בצד, שאומר לך, זה המהירות שמותר לך לנסוע, והוא מצפצף ונותן התראות.
נכון.
זה התחיל בעצם ממצלמה שמובילה היא שמה בתוך הרכב, שהמצלמה הזאת יש בה בינה מלאכותית, ויכולת לזהות אובייקטים ועצמים, ולקבל בעצם מה שאנחנו קוראים perception של הסביבה, ולדווח את זה לרכב. היום כבר, מזמן כבר אתם לא רואים את הכפתור הזה, פשוט מובילאיי נמצאת באחוזים, אני לא יודע מה מותר להגיד ואסור, אבל עשרות אחוזים, אם לא בגבוהים, מתוך כל הטכנולוגיה, מתוך כל הרכבים שמכילים טכנולוגיה כזאת.
זה כבר נמצא בילט אין בפנים.
זה כבר בילט אין בתוך הרכב, אתה לא רואה את זה, זה לא רשום מובילאיי, אבל זה פשוט נמצא בפנים, והרכבים משתמשים בזה, משתמשים בפרספשן הזה, של אותה מצלמה לצורך קבלת החלטות, כל האדפטיב קרוס קונטרול, אמרג'נסי ברייקינג וכל מה שאתם מכירים בטכנולוגיה שנכנסו בעולמות של הרכבים. מתוך המקום הזה יש לה בעצם דריסת רגל מאוד מאוד רחבה ועמוקה בתוך תעשיית הרכב. עכשיו, כשמצטרפים לחזון של מובילאיי בעצם, מפתח רכב אוטונומי מלא, שהושקע בו השקעה מסיבית והגענו לטכנולוגיה אדירה, מה שקרה בתקופה האחרונה, כמו שהתחלנו את השיחה, זה שאותה טכנולוגיה, בעצם בסוף אתה רוצה להרוויח כסף. בסדר? חברה חיה נכון. מתוך ההכנסות שהיא מכניסה. להכניס את הכסף הזה מרכב אוטונומי, אתה אומר, אני לא רוצה לחכות עד שיהיה לי את הטכנולוגיה עד הסוף משופשפת, עד הקצה, לנהוג לבד בסקיילינג בכל העולם. אני כבר יכול לקחת את הטכנולוגיה הזאת ולספק דרישה, עצומה שעולה מחברות הרכב להשתמש בדבר הזה, ובעצם לשדרג את הרכבים היום ולצעוד תוך כדי הכנסות עצומות, לצעוד לתוך העולם הזה של נהיגה אוטונומית מלאה.
אם אני מבין נכון, בעצם אתה אומר שחלק מיצרני הרכב ויתרו על החלום של לייצר רכב אוטונומי של עצמם, ובעצם הם מלבישים את המערכות האלה לאט לאט ובהדרגה בתוך הרכבים שלהם.
ממש ככה, בגלל הקושי האדיר, היה איזושהי בשלות של עולם הרכב, של הבנה איפה אנחנו חזקים, איפה פחות, וחלק מהחברות בהחלט סגרו מחלקות, בעקבות הקורונה גם, והתא שהיה בתוך השוק, סגרו מחלקות, זה יצר הזדמנות אדירה לבוא ובעצם לייצר, יש פה איזה סוג של קונסולידציה, אוקיי, יש
כן.
פיתוח של, של הטכנולוגיה שנקרא אוטונומית, ניקח קיט ונכניס אותו פנימה. אז עדיין בהחלט יש חברות שמחזיקות לעצמם, וחברות שזה בעצם סקאלה כזאת של מי שיותר מפתח לעצמו, וחלק שיותר מחפשים לרכוש את הטכנולוגיה, וזה יוצר הזדמנות בעצם אדירה למובילאי, לבוא ולא להרוויח כסף עוד הרבה שנים, אלא להמשיך. הכסף שהיא כבר מרוויחה, בעצם מובילאי חברה רווחית מאוד, כן, ועולה משנה לשנה, בעצם את אותו מגמה שהייתה עד עכשיו, היא הולכת להמשיך רציף, ולהכניס עוד ועוד רווחים, על סמך הכנסות של עוד ועוד טכנולוגיות, עד לפול בלון נקרא לזה, של רכב אוטונומי מלא של נהג, לצד פיתוח של כן, מוניות ורובוטקסי ורכבים אוטונומיים, שבסוף אולי אני לא אצטרך את הנהג.
אומרת... בוא באמת נעבור לטסלה, שאפשר להגיד שהיא המתחרה הגדולה ביותר למובילאי. פה אנחנו רואים אסטרטגיה שונה לחלוטין, פה אנחנו רואים אסטרטגיה של חברה שמההתחלה עד הסוף, כל הרכב הוא ייצור שלה, נכון?
כן, טסלה היא חברה מדהימה, כן, אין ספק מה שהיא עשתה בעולם הזה. אני חושב שאם מסתכלים על היבט של מובילאי, אולי טסלה זה אחד הדברים הטובים ביותר שקרו למובילאי.
תסביר למה.
טסלה, בגלל שהיא חברה שעושה את הכל לעצמה,
אוקיי.
אני רואה בה, כן, חברה שיכולה, היא בעצמה disruption בעולם הרכב. ושוב, זה מנקודת הראייה שלי, אני חושב שמובילה היא התשובה של כל תעשיית הרכב
לטסלה.
זאת אומרת, בשביל, כשהצרכנים רואים טסלה, אומרים, אוקיי, אני רוצה את הטכנולוגיה הזאת, אני רוצה אותה ברכב, אולי אני לא קונה טסלה, אני קונה רכב אחר, עדיין זה מייצר את הדרישה של אותה טכנולוגיה עבור החברות הרכב האחרות, ולכן, הם לא יכולים להירדם ולהגיד, אוקיי, אני לא במשחק. הם חייבים להיכנס למשחק, והם חייבים לעשות את זה עכשיו, כי הטכנולוגיה כבר קיימת.
זאת אומרת, טסלה ממש מובילה שוק וגורמת לכל יצרני הרכב להבין שהם חייבים להיות משהו יותר בפנים, בתוך התעשייה של הרכב האוטונומי.
בהחלט, כן.
נסיים את סקירת השוק עם ויימו של גוגל, שעובדת על מוניות אוטונומיות. אני מבין, מסתובבים בנבדה כבר כמה רכבים אוטונומיים בקליפורניה. איפה גוגל בעצם נמצאת בהתפתחות העסקית הזאת של רכב אוטונומי? ובכלל, למה הם נמצאים שם? מה הם מוצאים שם?
אז שוב, אני אתאר עד כמה שאני מבין את זה, כן, מנקודת הראייה שלי, ושוב, אולי אני לא מדייק, אבל איך שאני רואה את המצב, גוגל בהקשר של הרכב אוטונומי מתמקדת באזורים של הרובוטקסי. עד כמה שאני יודע, היא לא מוכרת טכנולוגיות לתוך החברות של הרכב, לקונסיומר.
זאת אומרת, יותר תחבורה ציבורית.
זאת אומרת, כן, לייצר מוניות, והיא יותר מתמקדת ללטש את הטכנולוגיה באזורים מסוימים. זאת אומרת, יש לי אזור מסוים, אני תוכן את האזור הזה הרבה עד שאני נהיה מומחה באותו אזור, ושם, אוקיי, אני מפעיל רובוטקסי שאתה יכול לעלות ולעלות לרכב, ובעצם האתגר הגדול אבל הוא איך אתה עושה מהדבר הזה כסף בסקייל, אתה צריך לפתח טכנולוגיה שאתה יכול בעצם לפזר אותה בכל העולם. זאת אומרת, once פיתחתי אותה, אני יכול לעשות deployment רחב, ברמה של, שמבחינת safety אנחנו מבינים, תראה כל תאונה של טסלה. אני לא בטוח שטסלה עושה יותר תאונות מרחבים אחרים, אולי הרבה פחות.
הרבה יותר מתוקשר.
בדיוק, כל תאונה היא בצבע. יש מצלמות, הכל מצולם, זה צהוב, זה מעניין, אז אתה רואה את זה בצורה מאוד חזקה, ופסיכולוגית זה מאוד, מאוד בעייתי לעשות deployment של רכבים כאלה שהתחילו פתאום לעשות לך תאונות בכל מקום. אז כשמפתחים את הטכנולוגיה, היא צריכה מראש להיות מפותחת בסקייל, בצורה כזאת שאני יכול לעשות לה deployment רחב לכל העולם, ולשמור על עניין של הסייפטי בצורה
היו
קיצונית.
אגב, היו עוד לא מעט שחקנים, כמו ג'נרל מוטורס, ינדקס, מרצדס, יצרני רכב שניסו. אפשר להגיד שיש היום סוג של התכנסות, קונסולידציה, כמו שאתה קראת את זה, סביב שלושת השחקנים האלה, טסלה, מובילה וגוגל, או שאנחנו מפספסים
אני
עוד
חושב,
שחקן?
אני שוב, לא מומחה לכל עולם, לכל השוק בתחום הזה, אבל ממה שאני רואה את השוק, אני חושב שכן, יש הבנה של החברות, אוקיי, בוא, את הדבר הזה כדאי שנקנה ולא נפתח בעצמנו, או נוריד על אש קטנה את הפיתוח, כי צריך לעשות את זה בצורה קיצונית טובה מאוד, וצריך להיות להתמחות בזה.
תגידי, אלון, בשורה התחתונה, התוצר שאנחנו כלקוחות סופיים מבקשים הוא די זה. אנחנו רוצים התראה כשאנחנו סוטים מהנתיב, אנחנו רוצים בלימת חירום של הרכב במקרה סכנה. אז בוא ניקח למשל את הנושא הזה שנקרא בלימת חירום. רק בשביל להבין, בלימת חירום היום בטסלה, ברכבים של מובילאי, בוויימו, הטכנולוגיה היא טכנולוגיה זהה בכל היצרנים האלו, שכל אחת מהחברות לדבר הזה שנקרא בלימת חירום משתמש בטכנולוגיה אחרת. יש איזושהי סטנדרטיזציה בה?
כן, בסוף מתכנס למה שיכול להיות שונה זה הסנסור, כן? הסנסור יכול להתבסס על מצלמה, על רדאר או על לידאר.
הבנתי.
שלושה סנסורים שונים שכל אחד מהם, ממנו ניתן לגזור בסוף תובנה איפה יש אובייקט והאם אני צריך לבלום או לא. ומהסנסורים האלה יוצאת אינפורמציה שבסוף
מפעילה את
מקבלים החלטות בדיוק להפעיל את הבלימת חירום או לא.
הסנסורים הם אלה שמשתנים.
הסנסורים יכולים להיות שונים, האיכות יכולה להיות שונה, אבל הקונספט הוא בסוף אותו קונספט.
אני רוצה שתיקח אותנו צעד קדימה ותנסה בכל זאת לתת לנו תמונה ריאלית. שומעים אותנו לא מעט כאן אנשי שיווק, בעלי עסקים, איך בעצם חדירת הרכב האוטונומי תשמיע על תעשיות אחרות? איזה ענפים צריכים לחשוש? איזה ענפים צריכים אולי דווקא לראות הזדמנות באימות של טכנולוגיה? תנסה ככה לקחת אותנו כמה שנים קדימה. איזה מנהלי שיווק צריכים עכשיו יותר להיות ערוכים לאימוץ הזה? אני מדבר איתך על, למשל, ענף המוסכים, על חלקי חילוף לרכב, חניונים. מה צריך להיזהר במה?
אז אני חושב, כשאומרים רכב אוטונומי, מה יקרה? אנשים, ישר חושבים, נהגי מוניות יאבדו את העבודה שלהם. אני חושב שזה הדבר האחרון שהייתי...
פה אנחנו מחברים בעצם רכב אוטונומי מרכב שיתופי בעצם, זה מה שאתה בעצם אומר.
אני לא יודע אם זה ישר יגיע למקום שנהגים יאבדו את העבודה שלהם, כן? אני חושב שהרבה יותר מעניין להסתכל מה יקרה בדרך. אחד הדברים למשל, שאתה עוד לפני שהוא אוטונומי, כאילו שעכשיו אני יכול להכניס בפקק את הרכב למצב שהוא נוהג לבד, אני בעצם מחזיר את הזמן שלי לעצמי. אם אני נוסע שעה, שעה וחצי לעבודה בפקקים, ואולי בארצות הברית, כן, יש מקומות שעוד אתה נוסע הרבה הרבה יותר, וזה נסיעה משעממת.
רגע, אתה אומר, השתחררו לנו כצרכנים מאות מיליונים של שעות פנויות,
שבעצם נצטרך
למלא אותה באיזושהי צורה ברכב.
כן, תשתמש בטלפון, במחשב, תכתוב אימיילים, תעשה פגישות בצורה שאתה יכול להיות מרוכז במה שאתה עושה. שאלת ברמת הפוטנציאל העסקי, הייתי מדבר הרבה יותר מעניין לעשות מתקני החזקה ללפטופים, לרכב, למשל, או דברים שאתה יכול כבר להתחיל...
חניונים יצטרכו להיות כל כך הרבה חניונים, או שיש אפילו חיזוי שלא
לא יצטרך... אז זה אנחנו מדברים על העתיד...
אם כל הזמן מסתובבים רכבים אוטונומיים, למה צריך כבר הרבה חניונים? הרכב מגיע, שם אותי, חוזר חזרה.
כן, אז פה אתה מדבר כבר על הפתרון בסוף
הדרך.
כן,
אנחנו עוד לא שם עדיין.
בסוף הדרך אני חושב, כן, יש היגיון לחשוב שבעצם הטכנולוגיה הרורים שהולכת לשם. אין שום סיבה בעולם שהיא לא תגיע, אם לא תגיע עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד ארבע, עוד חמש, עוד עשר, היא מגיעה לשם. לאן היא תגיע? למצב שכן, יש קונסולידציה של עולם הביטוח, של עולם הספקיות של הרכב, אם חברה אחת ענקית נותנת שירותים של רכבים, של מוניות, לכל בסקייל בעצם, כמו שקונסולידציה בעולמות של טלפונים, אז המחיר יהיה הרבה הרבה יותר זול, וכבר אולי לא יהיה לי שווה להחזיק רכב.
אתה באמת מעריך שאנחנו הולכים לקראת מגמה שבה אנשים יגידו, אני לא צריך להיות בעלים של רכב, אני יכול ליהנות מכל שירותי הניידות באמצעות רכב אוטונומי כזה, ציבורי שמסתובב ולוקח אותי מכל... אתם רואים את זה שם?
קודם כל זה כבר שם, בלי נהג, בלי רכב אוטונומי במקומות כמו ניו יורק וכאלה, כן, לא, יש מקומות שלא משתלם להחזיק רכב, שהתחבורה הציבורית מספיק איכותית, ואתה כבר שם.
אבל עד כדי איום...
בעולם הרכב האוטונומי בעצם, אם הרכב האוטונומי יגיע לרמה כזאת, אז אולי לא יצטרך תשתיות של רכבות יותר מדי, וזה תוכל על הכבישים הקיימים, לייצר מצב של תחבורה שיתופית, שמן הסתם תוריד דרסטית את כמות הרכבים על הכביש, וכן, גם תוריד את הצורך בחנייה, כי הרכבים לא צריכים לחנות. יש עדיין בעיה שצריך לפתור אותה של מה אתה עושה בשעות ה-C, כן? בסוף אתה... זה לא שהצריכה לרכבים היא כל הזמן אותו דבר, בלילה. אנשים לא צריכים רכבים ביום, הם כן צריכים יותר רכבים בשעות הבוקר ובשעות הערב. זאת אומרת, זה משהו שהוא קצת בעייתי, שאתה צריך ללכת לפי הפיק, ושם עדיין יכול להיות שיהיה לך בעיה של פקקים, ואוקיי, איך תפתור את בעיית החניות מהבחינה הזאת. אבל בהחלט זה יוצר... אני לא צריך... כשאני נוסע לבית, שאני נוסע לעבודה, הרכב שלי יכול להחזיר מישהו, אותו רכב יכול להחזיר מישהו בחזור, אז כן הורדתי בצורה, בכמות מסוימת את ה...
צורך ב...
צורך ב... כן, את המילוי של הכבישים.
ספר לי קצת על החסמים בהתפתחות של התעשייה. נתחיל אולי בחסמים בירוקרטיים, רגולטוריים. צריך הרי לשכנע כל מדינה ומדינה. אז קודם כל, איך זה הולך באמת? עובדים מול משרדי התחבורה של כל מדינה? איפה ישראל בכלל נמצאת בתהליך האימות של הרכבים האוטונומיים?
אז קודם כל, החסמים מתחילים במקום, מבחינת הטכנולוגיה, אתה רוצה באמת להגיע, ללטש את הטכנולוגיה עד הסוף, כי אתה לא יכול, צריך לדבר פה על טכנולוגיה בסקייל. זה לא שווה, הפיתוח של הטכנולוגיה הזאת היא כל כך יקרה, ולבוא ולעשות אותה בשביל מקום, שתיים, שלוש, אתה יודע, מקומות ספציפיים שתיתן שירותי הסעות בתוך איזו אוניברסיטה, זה לא מספיק. אתה רוצה באמת להגיע לסקייל גדול, ובשביל להגיע לסקייל כזה, צריך להשקיע המון.
אבל אף אחד לא מדבר על סקיילים, אף אחד לא מדבר על מקומי, כולם מדברים על סקיילים בינלאומיים, גלובליים, נכון?
אז להגיע לשם...
חוץ מגוגל שאמרת שהיא מקומי.
לא, גם גוגל אני מניח שמסתכלים על סקייל בסוף. אני אומר שההבדל בין להראות את זה באזור מסוים לבין להגיע לסקייל, זה קושי מאוד מאוד רב. אחד הדברים שמובילאיי מאוד מתפקסת על זה, שכשאני עושה דפלוימנט לטכנולוגיה, היא יכולה להופיע בכל מקום חדש שאותו רכב אוטונומי לא נהג שם. כן, יש שיטה של איסוף של אינפורמציה של כל הדרך עצמה בצורה של, בסקייל, אבל בעצם שאני יכול לעשות דפלוימנט עולמי בצורה רחבה. והדבר הזה הוא לא טריוויאלי, אוקיי? אנחנו מגיעים לשם כבר. זה מתחיל להגיע לכיוון הזה לדעתי, בשנים הקרובות זה נמצא במקום הזה. אחרי זה, רגולציה היא מתפתחת בעולם בצורה של גם עולמית וגם מקומית. אנחנו רואים אישורים...
לכאורה יש למדינות אינטרס מאוד מאוד גדול לעודד איזה פחות זיהום, פחות פקקים.
נכון, נכון.
ואיפה ישראל נמצאת בקטע של אימוץ הטכנולוגיה הזאת יחסית?
אני לא יודע להגיד מה קורה בדיוק מהבחינה הזאת בארץ. אני מניח שכן, אנחנו נראה בשנים הקרובות לדעתי כבר גם בארץ, כן רכבים אוטונומיים במקומות מסוימים שמקבלים אישורים רגולטוריים.
דובר הרבה גם על חסמים, נקרא להם מוסריים, אתיים. אם לדוגמה, מצד אחד שלך הנוסע רוכב אופנוע חבוש קסדה, בצד השני רוכב שהראש שלו חשוף, האם מוטב שהמכונית תפגע ברוכב הממוגן, כי הסיכויים שלו לשרוד טוב יותר, או ברוכב השני, כי הוא נהג באופן לא אחראי ולא הוגן, ולהניש את הרוכב הראשון על זהירות שלו. שאלות מוסריות זה שאלות שאתם חיים איתן? קיימות בשיח של החברה?
אז במקום שלי אני לא פוגש את זה עדיין בסוף, כשאתה מפתח את הטכנולוגיה, בקצה, תחשוב שמפתחים רשת של בינה מלאכותית שמבצעת, מקבלת החלטות. אתה בסוף נוהג בהמון המון סנריואים, אתה מאמן את הרשת לבצע את אותה נהיגה אוטונומית, וזה לא שאני מתכנת את הרשת ואני אומר לה, אם יהיה אופנוע וזה, אז
זה לא מגיע, זה לא מגיע לרמות האלה לא, כרגע?
כשעושים את זה עם רשתות, בעצם הרשת מקבלת החלטות לבד על סמך ההיסטוריה ועל סמך הדברים שהיא ראתה בעבר. היא למדה אינפורמציה מסוימת מהעבר, והיא מקבלת החלטות קדימה. זאת אומרת, אני לא חושב שזה ביום-יום בסוף משהו שהוא יהווה בעיה. בסוף גם, אתה יודע, רכב יקבל החלטה בקצה כשהוא יעשה תאונה. אנחנו מבינים שהוא יוריד דרסטית את התאונות דרכים.
אנחנו צריכים לדבר על זה, הזה. כן.
אבל כשהוא יקבל את ההחלטה ובסוף יהיה תאונה, אז יש חברת ביטוח שמחסה, כמו שאנחנו כנהגים. מקבלים החלטות ולא...
כיסו, לא ייכנסו לגיל שלו, למעמד שלו, מאיפה הוא מגיע וכדומה. זה אלה נתונים שלא ייחשפו במהלך כל ה...
אני לא חושב שזה... אתה לא מכניס את זה היום בתוך... לא מתקתק את המספרים האלה ואומר, עכשיו, אם זה ילד, תעשה ככה וזה, תעשה... יש בסוף, אתה מאמן רשת לבצע נהיגה מסוימת, כאילו, לפי תנאי סביבה, והיא מקבלת החלטות לפי מה שהיא אומנה.
תגידי, וגם אי אפשר להתעלם גם מהחסמים הפסיכולוגיים, בסוף הרי צריך לשכנע אנשים, בני אדם, שרגילים לסמוך על עצמם, לעזוב את העגל, לשחרר עיניים ולסמוך על המכונה. לא פשוט, כלומר, גם האתגר הפסיכולוגי כאן הוא די משמעותי.
אני לא חושב שאתה תתקל בבעיה הזאת, כי זה לא יהיה משהו ישר, נכון? היום אתה כבר נותן לרכב שלך ללחוץ על הגז לבד ועל הברקס לבד, נכון? ואם הוא עושה את העבודה כמו שצריך לאט לאט, הוא מרגיל אותך לסמוך עליו. אם אתה נוהג, אנחנו רואים את זה, כי אני לפעמים בטיולים בחוץ לארץ, הסוחר רכב, לפעמים אתה מקבל רכב עם נהיגה אוטונומית, עם מערכת ADAS טובה יותר, ולפעמים פחות טובה, ורואים ממש את ההבדלים בין הרכבים. וכשהרכב לא מספיק טוב, אז אתה לא סומך עליו, אתה משאיר את הידיים על ההגה. וכשהוא יותר טוב, אז אתה מתחיל לאט-לאט. זאת אומרת, הוא מאמן אותנו. אז גם הדבר הזה הוא תהליך הדרגתי, שהוא פשוט אתה תשחרר לו ככל שאתה מתחיל לסמוך עליו יותר, וזה מה שיקרה.
זה יהיה איזשהו תהליך של למידה, וגם אנחנו בסופו של דבר נלמד להיות פחות הססנים, פחות חששנים, וניתן...
אנחנו לא נשים לב שזה קורה לנו. זה פשוט יהיה רציף, תהליך רציף.
אלון, קרוב ל-95% מתאונות הדרכים נגרמות כתוצאה מטעויות אנוש, עייפות, הסחת דעת, שימוש בטלפון וכדומה. הציפייה היא באמת שרכב אוטונומי ימנע אחוז מסוים מהם. תספר לי קצת על נתוני צפי של ההפחתה בתאונות דרכים. הרי בכל פעם שמתרחשת תאונת דרכים של רכב אוטונומי, כולם מזדעקים, מפלס החרדה עולה, אבל נראה לי שבשורה התחתונה הנתונים על כמות תאונות הדרכים הן משמעותית יותר נמוכות. אני צודק, נכון?
כן, בסוף התעשייה לא תאמץ את הטכנולוגיה אם אתה לא תקבל סדרי גודל של שיפור מבחינת סייפטי. ובהחלט, כל הבעיות שאנחנו בתור בני אדם נתונים אליהם, שאנחנו צורן, עוברים על החוק או מוסכים, רכב בסוף, פיתחת אותו, הגיע ללבל מסוים של איכות, והאיכות הזאת היא הולכת ומשתפרת, אז בסוף, כן, אתה תוריד את התאונות דרכים למצב
אם לא, פשוט לא יהיה אימוץ שלהם.
בהחלט, וזה הולך, זה כבר שם, כן? אין ספק שזה הולך לשם, רואים את זה גם כבר בטכנולוגיה הקיימת היום. אתה יודע מה, בוא follow the money. כמה עולה לך לבטח רכב שיש בו טכנולוגיה של emergency braking ורכב חדיש יותר, לעומת רכב ישן? המחיר של הביטוח ירד בצורה דרסטית.
אתה אומר, כבר היום רכבים כאלה כבר
עולה פחות, לבטח אותם למה? אנחנו יודעים שחברות הביטוח עושות סטטיסטיקות ובסוף הן צריכות להיות רווחיות. ורכב שיש בו טכנולוגיה שהיא הרבה יותר בטיחותית ושומרת בצורה אקטיבית על הנהג ועל הסביבה, מן הסתם, אז אפשר לגבות מחיר הרבה הרבה יותר נמוך, וזה כבר קורה וזה ילך וירד.
כל העלויות...
עד למצב שהנה, שטסלה מדברים על להיות חברת ביטוח בפני עצמה, כן? אני מאמין שזה ילך גם למקומות האלה של קונסולידציה של, של, של הביטוח.
אני מבין. בוא קצת נחזור אליך ואל מובילאיי. איך בעצם נולדה המצאה שלך? מה זה בדיוק הרדאר הזה? וכשאתה אומר רדאר, אני מדמיין איזושהי אנטנה ענקית, תנסה ככה לפשט כמה שיותר לגבי ההמצאה.
כן, אתה אומר, המצאה שלי, אנחנו כבר, זה 4 שנים עברו מאז.
כבר שכחת מזה,
לא רק שכחתי, גם אתה יודע שכל כך הרבה אנשים כרגע שענקיים פשוט, שהם שותפים לפיתוח הזה, ובאמת זה...
מה זה? מה זה הדבר הזה? תסביר מה זה הרדאר הזה.
זה התחיל, אני במקור שהגעתי לאינטל, עבדתי על Y-Gig ו-5G, זה טכנולוגיות בתדרים של עשרות גיגה, Y-Gig זה 60 גיגה, 5G ב-40 גיגה, זה טכנולוגיות של גלים מילימטרים, זה גלים אלקטרומגנטיים באורכי גל מאוד מאוד קצרים, של אורך גל של מילימטר, ובעולם התקשורת זה מאפשר להעביר רוחב פס מאוד מאוד גובה של מידע. בעצם אנחנו רוצים כל הזמן יותר ויותר קצב תקשורת. אחד הבעיות אבל בתחום הזה, שהוא לא עובר, הגלים האלה לא עוברים דרך קירות למשל. זאת אומרת, לתקשורת זה, יש פה מגבלה מאוד מאוד קשה להשתמש בתדרים האלה. וכשעבדתי על הטכנולוגיה הזאת וראיתי את הפלא הטכנולוגי, דברים נקרא לזה, דברים שיש באינטל, הנכסים שהיה שם מבחינת התפתחות וכמות של מיליארדים, המון מיליארדים שהושקעה בטכנולוגיה הזאת, לי היה נראה ש... אלוהים ברא את התחום הזה יותר בשביל דברים אחרים מאשר תקשורת. בגלל הבעיות שיש בעולם התקשורת, מצד שני, למשל בעולמות של רדאר, הגלים האלה אפשר לשלוט בהם בצורה מאוד, מאוד פשוטה. אנחנו יכולים לעצב אותם, אני יכול עם אנטנות מאוד 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 קטנות, לשדר אותם בצורות מסוימות בכיוונים שאני רוצה ולקלוט אותם. והתחלתי לעבוד ולחקור שם את אותה טכנולוגיה בשביל לפתח רדאר. מאז, long story short, הגענו למובילאי, שהייתה בעצם, מובילאי השתמשה, יכלה לקחת מאינטל כל מיני טכנולוגיות שהיא רוצה בשביל
הרכב
האוטונומי, מהרגע של הרכישה, זה חלק מהאסטרטגיה, להכניס טכנולוגיה של אינטל לתוך מובילאי, והגענו למובילאי ולאמנון, והצגנו טכנולוגיה, והוא התלהב ואמר, אוקיי, זה נראה לי מאוד מעניין, ומשם הקמנו ארגון, את הארגון הזה, IC Radar, זה ארגון ש...
בעצם חברת בת בתוך...
ממש להקים סטארט-אפ בתוך, בתוך אינטל, שמונה היום מעל 100 איש, לא לבד שם, כן, שותפים שלי, הבוס שלי היום, יוסי צפתי, ש... להסתכל כל החלק הביזנסי בתוך הסיפור הזה, וגם טכנולוגי עמוק.
תנסה אבל לפשט, מה הרדאר הזה נותן לנו? מה הוא מספק?
אז הרעיון הוא, תחשב, קופסה קטנה, בגודל של קצת יותר גדולה מקופסת סיגריות.
אוקיי.
שיש לה...
היא נמצאת על הרכב?
היא נמצאת ברכב, היא מקיפה את הרכב, תחשב, יש כמה קופסאות מסביב לרכב. אוקיי. היא כמו מצלמה. אבל מה שמיוחד בה, בניגוד למצלמה, קודם כל היא אקטיבית. היא שולחת גלים אלקטרומגנטיים, תדרים של 80 גיגה לחלל האוויר.
לחלל האוויר.
התדרים האלה מתפשטים מאות מטרים, פוגעים בכל העצמים וחוזרים בחזרה.
ומתורגמים לכדי תמונה?
אנחנו עושים קפצ'רינג
לגלים
האלה שחוזרים. אנחנו שודרים אותם בצורה מאוד מסוימת וקולטים אותם בצורה מאוד מסוימת, ואחרי התפיסה הזאת של הגלים, אנחנו ממירים אותם לאותות דיגיטליים, ואז יש שרשרת אלגוריתמית, שנקרא לזה המון משוואות מתמטיות שמפעילים על האותות האלה, בשביל לייצר תמונה ארבע-ממדית.
וכשאתה אומר תמונה ארבע-ממדית, זאת אומרת, הגלים האלה בסופו של דבר יכולים לצייר האם מדובר בבן אדם, או בעץ, או בכלב, כלומר,
כן,
התרגום.
כן, אז מה זה ארבע-ממדים?
איך זה נראה?
אז הממדים, אנחנו, יש שלושה ממדים, כולנו מכירים, נכון. זה, אנחנו מדברים על אזימות, אלבציה ומרחק.
נכון, מה זה אוקיי? הממד הרביעי?
הממד הרביעי זה ממד, זה הדופלר. אנחנו רואים מכל פיקסל, חוזרים לי, תחשוב, אני מייצר המון המון נקודות, וידאו okay. של נקודות.
אוקיי. Okay.
וכל נקודה, בגלל שהגלים האלה, כשהם פוגעים באובייקט שהוא זז, הגלים נדחסים או נפתחים, אנחנו יודעים על כל נקודה להגיד מה המהירות שלה. ואז אני יכול לצבוע מהירויות שונות בצבעים שונים, ובעצם קל לי מאוד מאוד להבחין בצורה מאוד יפה בין רכבים לאנשים, לעולם סטטי, וזה מאפשר לנו גם לעשות, לייצר פרספשן בעצם, לבוא ולעשות כל אובייקט, לעשות לא קלסיפיקציה ולהגיד זה מכונית, זה בן אדם.
תגיד, הרדאר הזה אמור להוריד, או השימוש ברדאר הזה אמור להוריד את ההסתברות לטעויות באופן משמעותי?
כן, אז זה הרעיון שאתה רוצה בעצם לייצר, בגלל עניין הסייפטי שהוא מאוד מאוד קריטי, אנחנו לא צריך להסביר את זה, אנחנו רוצים סנסורים שהם יהיו בלתי תלויים, שהרכב בעצם, הדאטה מהסנסורים האלה, מהמצלמה, מהרדאר, מהליידר, יגיעו אל אותו מוח של הרכב, אותו מוח של מובילאי בעצם, שמבצע את הנהיגה האוטונומית, ובגלל האי-תלות בין הסנסורים, אם סנסור אחד קשל, סנסור אחר בעצם יכול לחפות על זה.
זה סוג של גיבוי וחיפוי של כמה מערכות.
כן, אבל זה כאילו עובד ביחד, ואז זה מוריד את ההסתברות לשגיאה.
הבנתי, הבנתי. התבשרנו לפני שבוע שהבוס שלך, פרופסור אמנון שעשוע, מנכ"ל, מייסד מובילאי, עתיד לקבל את פרס ישראל על מפעל חיים, כאחד שמכיר אותו, איזה מין מנהל הוא? מהו סגנון הניהול? מה אתה לוקח ממנו ביום-יום?
כן, הבוס של הבוס של הבוס. ביום-יום אני לא נפגש עם אמנון, אבל בטח בהקמה של הארגון, אני יכול להגיד משהו ככה שמאוד מאפיין. הוא איש של חזון, כן? אני חושב, הייתי אומר, אילון מסק של מדינת ישראל. כשהקמנו את כל הסיפור הזה, אז זה ככה משפט שהגיע ממנו, תייצרו לי מערכת שאני יכול, אני רוצה סיינס פיקשן, שמאפשר לי לנהוג עם רדאר בלבד. עכשיו, מפה אתה יכול להבין שמשפט אחד כזה שנאמר בחדר, ואתה לוקח אותו 3 שנים קדימה, ובעצם את כל המערכת מפתח סביב המשפט הזה. זאת אומרת, אני לא יכול לא להסתמך על שום דבר מסביבי, לא על מצלמה ולא על לידר ולא על כלום, והסנסור שאני מפתח צריך להיות הכי טוב שיש. ובאמת, ברספקטיבה של 4 שנים, אני מסתכל אחורה, אנחנו מחזיקים רדאר שברמת האיכות שלו, הדאטה שהוא מייצר, וזה פאבליק, כן, והצגנו את זה, אפשר לראות את זה, סרטונים ביוטיוב גם, מייצר אינפורמציה של רדאר באיכות הכי גבוהה שקיימת בעולם היום.
אלון, מרתק היה לשוחח איתך, תודה רבה שבאת, מאחל לך ולחברה הצלחה רבה. כמובן, תודה רבה גם למאזינים שלנו, אשמח מאוד אם תשתפו. להתראות, תודה אלון.
תודה רבה.